אנחנו נתחיל בעזרת השם היום את המזמור הראשון בתהילים, פרק א', יש בו שישה פסוקים. הפסוק הראשון אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב. מה הפירוש של הפסוק הזה? נתחיל מהמשפט הראשון, אשרי האיש. בפשט של אשרי האיש יש לנו בפשט שני אופנים איך להבין את הפירוש של המשפט הזה, למרות שיש די דמיון בשני הפירושים. פירוש אחד, כמו שרשי ועוד מפרשים אומרים, שמה פירוש אשרי האיש? שרוצים לשבח בן אדם על המעשים שלו, אתה רוצה להלל בן אדם על המעשים שלו, על מה תהלל אותו? על זה שלא הלך בצד הרשעים, על זה שבדרך חטאים לא עמד וכו'. יש אחרים, כמו הספורנו למשל, שמסביר שאשרי האיש במובן ש... האדם המאושר מי הוא? זה שעושה כך וכך. יש דמיון בין שניהם, אבל זה בפשט שני אופנים. מה הפירוש אשר לא הלך בצד רשעים? גם שלא התפתה להתנהג בעיצות של אנשים שהם רשעים. במילא, כמו שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, ששלושת הקטעים בפסוק הם שרשרת. אם הוא לא הלך בדרך ממילא הוא גם לא עמד, וממילא גם לא ישב. יש לנו כאן את שלושת השלבים שבהם אדם יכול להיכשל. אז אם הוא לא הלך בצד רשעים, דהיינו הוא לא התפתה להתנהג בעצה של רשעים, אז זה יגרום לו שהוא בדרך חטאים לא עמד, שהוא גם לא יתעכב אפילו לרגע במקום שיש שם אנשים חטאים, או בדרך מהיל זה יגרום לו שהוא במושב ליצים לא ישב. פשט הפשוט ליצים, אז יש, למשל, הספורנו כותב שליצים זה אנשים שהם יושבי קרנות. אין אנשים שהם הולכי בטל. למה בכל זאת קוראים להם ליצים? מה הפירוש המילה ליצים? אז למשל, במצודות הוא מוסיף שהמילה ליצים זה מלשון מליצה. דהיינו, דיבור יפה. אלו שהם יושבים, יושבי קרנות והולכי בטל, הם מלגלגים על בני אדם בשפה מליצית. אז הם נקראים ליצים כי הם מדברים בצורה כזאת. מאוד מעניין שיש בספר דרך חיים של האדמו"ר האמצעי, ספר ידוע שמעורר את האדם לתשובה, וכל הספר מאוד, אפשר להגיד קו חוט השני עובר בספר, זה לעורר את האדם לקבלת עול מלכות שמיים, ומדבר מאוד מאוד בגנות הפריקת עול. שם הוא מסביר שהגרועים ביותר מהרשימה כאן זה הליצים. כי ליצים זה אנשים שהם פשוט קלי נפש, אין להם עול מלכות שמיים, פשוט פורקי עול, והם, הוא אומר שם ביטוי חריף, הם חסרי תקווה לתשובה. כי אדם כל עוד הוא, אין לו קבלת עול מלכות שמיים, אין מה שישנה אותו. לעומת הרשעים והחטאים הם לא במהות שלהם פורקי עול. הליצים, הם, ככה הוא מסביר שם, הם הכי גרועים. כל פנים זה הפסוק הראשון שנותן את השבח לאדם, בצד הסור מרע, מה הוא לא עושה, מה הוא כן עושה. בא פסוק ב' ואומר, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. מה הפשט בפסוק הזה? קודם כל פירוש המילה יהגה. יהגה זה מלשון מחשבה ודיבור, ומדובר באדם כזה שהוא כמובן, אם הוא לא יושב במושב ליצים, הליצים הם גורמים לאדם לביטול תורה. אם הוא לא יושב במושב ליצים ולא עומד במקום של חטאים ולא הולך בצד רשעים, אז הוא פשוט עסוק בתוכן, בתורה, והוא לומד תורה כל הזמן. כאן יש דיוק שכבר הגמרא מדייקת, כפי שרשי מביא את זה מהגמרא. יש לנו כאן בפסוק פעמיים את האזכור של התורה עם הבדל בולט. בחלק הראשון של הפסוק אומרים שבן אדם הזה בתורת השם חפצו. החפץ שלו זה בתורת השם. דהיינו, אנחנו מייחסים את התורה לקדוש ברוך הוא. מיד אחר כך אתה אומר, ובתורתו יהגה יומם ולילה. בתורתו כאן זה תורתו של האדם. תורתו של האדם יהגה יומם ולילה. אז בוא נשאל את השאלה, למה אני קורא לו בתחילה תורת השם, ומיד אחר כך אני קורא לו תורתו של האדם. אז רשי גם מביא, והגמרא אומרת, שכשאדם לומד תורה באופן ראשוני, אולי שטחי, אולי לא מעמיק, אולי לא מתייגע, זה תורת השם שהוא זוכה ללמוד. אחרי שאדם עמל בתורה ונכנס לתוך זה וזה נהיה חלק ממנו, אז הופך להיות נקראת על שמו. זה תורתו, זה נהיה חלק שלו, וזה המעלה בחלק השני. ומעניין, יש ביור בחסידות, שרבי מדבר על זה, שלכאורה זה נראה שאם התורה יורדת אליו, אז יש כאן איזושהי ירידה בתורה. היא ירדה מדרגתה הגבוהה, שהייתה תורת השם, והפכה להיות תורתו של הבן אדם. רבי מסביר לו, זה לא חלילה ירידה בתורה, אלא להפך. זה מגלה את האינסופיות של התורה, את הבלי גבול של התורה. דהיינו, שהתורה יכולה גם להתלבש בשכלן של נבראים ולהיות חלק מהם, למרות שמדובר בתורת השם. זה מראה את האינסוף של התורה, וכמובן, כדי שהתורה תאיר בנפשו ותהיה תורתו, מבואה בחסידות שזה לא מספיק לימוד תורה, כי לימוד תורה לבד יכול להיות חלילה מצב של אדם לומד תורה ומבין תורה, אבל זה כאילו שכל ולאו דווקא קדושה ואלוקות שנהיה חלק ממנו. של זה צריך שיהיה גם מה שנקרא עבודת התפילה ולימוד הפנימיות של התורה, וזה עוזר לאדם שהתורה אכן תהיה תורתו. ואז בפסוק השלישי הוא מסיים את השבח על האדם הזה שעליו דיברנו כרגע, אומרים עליו, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. זה כמובן משל, ממשילים את האדם לעץ. האדם הוא כמו עץ, כמו שאנחנו מכירים את הפסוק, כי האדם עץ השדה. מים זה התורה, תורה נמשלה למים. אבל היה כעת שתול על פלגי מים, אדם הזה שעליו אמרנו ש... תורת השם חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה, אז הוא דומה לעץ ששתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו. הפירות שלו, שזה המעשים הטובים של האדם, כמו בגשמיות, הפירות של העץ ניתנים בזמן, ככה גם האדם, המעשים, המצוות והפעולות הטובות, הוא עושה זה בעיתו, הוא עושה מה שצריך כל הזמן, הוא מכוון לזמן שצריך, ואפילו עלה הוא לא ייבול. כמובן זה משל מהעץ, אבל המשמעות שלו גם, כמו שכתוב בגמרא, שתלמידי חכמים, אפילו השיחות חולין שלהם, גם צריכה לימוד. למרות שזה שיחת חולין, זה כמו עלים, זה לא שהוא כרגע לומד תורה, הוא מדבר ככה, שיחת חולין. אבל אצלו גם השיחת חולין יש לזה משמעות, כי הכל בא מתוך התורה, ובמילא גם העלים שלו לא ייבול, לא מאבד את המשמעות שלו. וכל אשר יעשה יצליח. פה במפרשים, פשוט בפשט, למי מתייחס וכל אשר יעשה יצליח? האם זה המשך של המשל? שכבר מדברים כאן על הבן אדם. בפשט אפשר להגיד שמדברים על הבן אדם, שהאדם דומה לעץ, וחוזרים לבן אדם, סיימנו עם המשל של העץ, חוזרים לבן אדם ואומרים שהבן אדם, כל אשר יעשה יצליח. יש מפרשים שאומרים לו, זה עדיין ממשיך במשל. מדברים על העץ, כל אשר יעשה העץ יצליח, כמו שאומרים בגמרא הידועה, מה נברך את העץ, שיהיו פירותיך מתוקים כמוך וכו', אז ככה בנמשל במילא מובן שזה גם על האדם. ויש אפילו מפרשים שאומרים שזה מתייחס לעלים. עליו לא ייבול וכל אשר יעשה עליו יצליח. כמו שיש פסוק ביחזקאל שכתוב ועליו לתרופה, שאפילו העלים יש להם לפעמים סגולה תורה ואפשר להתרפא מהם. אז ככה כל אשר יעשה עלי יצליח, כמובן בסופו של דבר זה משל על האדם. אבל השאלה בפשט, האם זה חלק מהמשל, או שזה כבר מדבר על הנמשל. על כל פנים, בשלושת הפסוקים הללו, דיברנו על האדם, שיבחנו אותו, גם בצד שהוא, מה הוא לא עושה בסור מרע, וגם מה הוא כן עושה, וכמה התוצאות שלו הן מצוינות וטובות. ואז הפרק מסיים עם אלה שהם לא נוהגים כך. פסוק ד' אומר, לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפן רוח. דהיינו, הרשעים, למרות שקודם בפסוק א' הזכרנו רשעים, חטאים וליצים. אומר הרד"ק שכאן כתוב רשעים אמנם, אבל זה כינוי כללי שכולל בתוכו את כל הסוגים שהזכרנו בפסוק א'. אלו החטאים והליצים, כולל הרשעים, הם לא כן. הם לא כמו אותם אנשים שאומרים עליהם אשרי האיש, אלה שהם בתורת השם חפצו, הם לא כן. אין להם דמיון לעץ. שלעץ יש יציבות, יש לו פירות, יש לו המשך, אלא למה הם דומים? הם גם דומים למשהו ממין הצומח, אבל למה הם דומים? כי אם כמוץ, מה זה מוץ? מוץ זה הקליפה של התבוע, ואין לה בכלל שום משקל, ואין לה שום אחיזה. רוח קלה מעיפה את המוץ ולא נשאר ממנה שום דבר. לעומת פרי של עץ הוא דבר שהוא בעל משמעות. אז דיינו שאומרים שהרשעים, לא יצליחו בשום דבר מהמעשים שלהם. הם יהיו כמו מוץ שהרוח מעיפה אותם ולא יהיה לזה שום תוכן. על כן, בא פסוק ה' ואומר, על כן, לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. היינו, בגלל שהרשעים הללו שהזכרנו אותם קודם, הם כמו מוץ, אין להם שום משמעות, אז לכן הקדוש ברוך הוא ייתן להם את התוצאה השלילית במשפט. במשפט יש שתי אופנים איך לפרש. או שבמשפט הכוונה היא מה שנקרא יום הדין ויום המיטה, שעושים משפט על האדם על כל מעשיו במשך החיים. אז לא יקומו במשפט. היינו, מכיוון שההנהגה שלהם לא הייתה טובה, אז הפסיקה עליהם תהיה שלילית. ויש שמפרשים את זה אפילו על משפט היומי. יום-יום, על ההשגחה היום-יומית שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם, אז יש פחות השגחה עליהם מאשר על הצדיקים, שיש הרי כידוע לשון שלפעמים כתוב עיני השם, לשון רבים, כי יש כאלה שאצלם ההשגחה היא גלויה. יש כאלה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר, יש כאלה שההשגחה לא גלויה וניכרת, במילא לא יקומו במשפט. אותו דבר, חטאים לא יקומו בעדת צדיקים, דהיינו לא יהיה להם הצלחה ותקומה במעשים שלהם. ואז הפסוק האחרון מסיים, פסוק ו', כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. פשט הפשוט, יודע השם דרך צדיקים, יודע זה במובן שהוא משגיח עליהם, שומר עליהם, שומר על הצדיקים. לעומת הדרך רשעים, לא ניכרת עליהם ההשגחה בגלוי, ובמילא הם הולכים לאבדון. יש כאן אמרה חסידית מעניינת שמסבירה שפה בפסוק ו' אנחנו בעצם רואים את הסגנון דיבור של הצדיקים לעומת הסגנון דיבור של הרשעים. הצדיקים, איך הם מדברים? דרך צדיקים מהו? הם תמיד אומרים יודע השם. הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה, משגיח כל מה שקורה, זה הדרך צדיקים. לעומת את הרשעים, איך הם מדברים? אומרים תובד, הכל הולך לאיבוד בלי השגחה, בלי שימת לב, הכל ליד המקרה. אז בעצם כאן לא רק מדובר מה יקרה להם, אלא פשוט הפסוק אומר איך מדבר צדיק, לעומת זאת איך מדבר רשע. בעזרת השם, זה הפסוק, זה הפרק הראשון שמדבר על המצב הנפלא של לימוד התורה בצד החיובי, מה קורה חלילה כשלא. המשך יבוא בעזרת השם.